רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אברהים דטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות, באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים. בוקר טוב, שבוע טוב, אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. אתם רוצים להקים רשת מזכה? מדוע חשוב לתת הדרכה מסודרת לזכיינים? כיצד יכול להשפיע ספר נהלים טוב על עבודת הזכיינים? מי הם הלקוחות של הרשת? הזכיינים או לקוח הקצה? איך מביאים זכיינים קיימים לרכוש סניפים נוספים ברשת, וכיצד הרשת יכולה להשפיע על הלוקיישן שממנו יופעל הזיכיון? אתם זכיינים פוטנציאליים. מהם הדברים שעשויים להשפיע על ההחלטה שלכם לרכוש זיכיון ברשת מסוימת, ומה אתם אמורים לקבל בתמורה לתשלומים שאתם מעבירים לרשת? גם מה קורה כשזכיין רוצה לעשות אקזיט ולמכור את העסק שלו? על השאלות האלה ועוד אנחנו נשיב לכם כאן בזכייניסטים. היום אנחנו מארחים בתוכנית את אילי מזרחי, שהוא מנכ"ל משותף ברשת אותנטי, כל הדברים הטובים. אז אם אתם רוצים להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מזכה, אם אתם כבר זכיינים ברשת קיימת, אם אתם זכיינים פוטנציאלית, התוכנית הזאת היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על עולם הזכיינות, ואנחנו כבר מציגים את האורחים שלנו ואומרים שלום שלום גם לסטיבן וולפסון. מה שלומך, סטיבן?
שלום שלום, שלום לכולם, ותודה לך שבאת אלינו.
שהזמנתם אותי.
בכיף, אילי, וולקאם. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג את סטיבן, שהוא הפרטנר שלי לתוכנית. סטיבן הוא הבעלים והמנכ"ל של ה-IFI, המכון הישראלי לזכיינות, שזו הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה לזכיינות בינלאומית, אם אתם רוצים לייבא מותגים לישראל או רוצים להוציא את הרשת המוצלחת שלכם לחול. סטיבן הוא הכתובת שלכם. סטיבן, אנחנו כבר מתחילים. נגיד שוב שלום לאילי, אילי מזרחי. אנחנו, תודה רבה שהגעת. התחלנו. מאז שאנחנו התחלנו לשדר את התוכנית בעצם הזכייניסטים, אנחנו פוגשים לא מעט שחקנים בזירת הזכיינות. בעלי רשתות, זכיינים, נותני שירותים וכן הלאה. אנחנו מארחים היום שחקן שהוא ותיק מאוד בעולם הקימונאות, שעשה דרך משמעותית בעצם בעולם הקימונאות, מקימונאות בתחום האופנה לפרקטיקה בתחום המזון, את אילי מזרחי מרשת אותנטי. שאלה אליך, סטיבן, איזה ידע, כישורים, ניסיון לדעתך שאפשר וצריך ליישם בעל עסק או יזם בעולם העסקי, במעבר הזה מתחום אחד בעולם הקימונאות לתחום אחר בעולם הקימונאות?
אז אדיר, זה ממש שאלה מצוין, כי יש פה את התחום שממנו כל אחד מתעסק, ויש את התחום של זכיינות. בוא נגיד, עקומת למידה וכל מה שצריך לדעת על, על, על בעצם זכיינות שהוא שכפול עסק, שכפול עסק שבעצם הוכיח את עצמו, ואתה יודע שבארצות הברית מדובר על בערך 3,000 רשתות, אבל 1,000 מהם זה לא בתחום המזון, וכולם חושבים, זכיינות זה מזון.
כן.
אבל אין כזה דבר שבארצות הברית שלא הפכו לרשת זכיינות, בשימוש של, של המודל עסקי הזאת. אז קודם כל, יש את ה, את ה, זאת אומרת, ניתן לשכפל כמעט כל עסק כימונאי. עכשיו, פה ושם יש קצת שינויים, אבל בסופו של דבר, מישהו שמתייחס לזכיין, לזכיין שלו, כחלק של ה, זאת אומרת, הוא גם לקוח שלו, וימצא את הדרך הנכון למצוא את הצלחתו, ולעזור לו להצליח, אז המודלים, בוא נגיד 70-30, 70% נשארים אותו דבר, 30% ניתן לעשות התאמות, אבל זה לא אומר שאם מישהו, ויש פה הוכחה של אילי, שמישהו שיודע תחום אחד, לא יכול לבוא לתחום אחר.
כן, כן. אמרת משהו שנוגע באיזושהי נקודה שאנחנו נגיע אליה אחר כך, שהזכיין הוא לקוח של הבעלים, בעלים של הרשת המזקה. דיברנו על זה גם בהכנה לתוכנית, ואילי סיפר על זה. אנחנו נגיע לשם. אז בואו נכיר את אילי, לפני שאנחנו צוללים לעומק, ספר לנו אילי על עצמך, מי אתה?
אילי מזרחי, אני בן 47, גר בתל אביב. מבחינה עסקית בעצם אני חלק מעסק משפחתי, שהוקם על ידי אבא שלי, רמי מזרחי, והוא עדיין הבעלים שלו. איתי ביחד עובדים אחי ואחותי, אני הצעיר מבין שלושה.
כן.
מאז ומתמיד כל הפעילות העסקית שלנו הייתה במסגרת משפחתית. אנחנו, אבא הקים בזמנו את חברת רמילי.
כן, תכף נגיע גם לרמילי. כמה שנים אתם בתחום?
אנחנו בתחום של הפירות היבשים והפיצוחים רק 3 שנים. בקימונאות יש לנו ניסיון של 20 שנה.
כן, וואו.
אבל מבחינת עיסוק במסחר וביזנס ודברים כאלה, זה...
אתם כבר עשרות שנים בתחום.
עשרות שנים, כן.
על הכיפק. טוב, אז זו הייתה היכרות קצרה עם אילי, ואנחנו כבר נצא להפסקה ראשונה בתוכנית שלנו בזכייניסטים. מיד אחרי שנחזור מההפסקה, נשמע ממך אילי, וגם ממך סטיבן, הרבה על יצירת אמון בין רשת לזכיינים, על הדרכות ברשת, מה זה ספר נהלים, איך הוא משרת את הרשת ואת הזכיין וכן הלאה. ביקשנו ממך לבחור שיר, בחרת את הזמר טונה או רביד פלוטניק, אז השיר הזה מוקדש בשבילך, אז אנחנו הזכייניסטים יוצאים להפסקה קצרה וכבר חוזרים לכם.
ממשין קופרי ואם ראיתם פה גברים שבשחור למה מתאים לי איזה קופלש בסוף טוב בא רק בתנאי שהסיפור לא קל מדי קשוח בעסקי הלבבות את יודעת את שברת איזה מתגרת אולי רן תונה רן אין לאן יון לא יכול להישאר כאן ברגע בחיתי כל הדרך לאולפן מכיר את הנושא איתה זמן עכשיו אני הולך כמו תינוק בעולם כן, לא מתפתד כמו מאווה אין לי מה לתת עכשיו למות שאת וואו אין לי מה לתת עכשיו למות שאת וכמה שתנסה ללחוץ סייב וכמה שתנסה לסובב אין דרך קלה לשבור לב אין דרך קלה לשבור וכמה שתנסה ללחוץ סייב וכמה שתנסה לסופר אין דרך קלה לשבור לב נשבע לך שזה לא מה שרציתי היינו טי כמו תיכוניסטים בסיקסטיז שנקלעו לאיזו דרמה של דיסני מחכים לאיזה טוויסט הומוריסטי וכמו בקטע מיסטי סגר עולמי יהיו דבר כאן בסרט מדע בדיוני חבל לי רק שהתסריט הוא בינוני והבדיחות על חשבונה וחשבוני יא 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 מהמרחק מה שיהיה טוב אוהב אותך בלב הסערה כפרה קונדישינר ניסיתי להיות גבר, להאמין בזה ולעשות סדר. ניסיתי גם שחרר את הקשר לפוראבר, ולהפך, ניסיתי גם לחזור אחרי נובמבר. וכמה שתנסה ללחוץ סייב, וכמה שתנסה לסופר, אין דרך קלה לשבור לב, אין דרך קלה לשבור. וכמה שתנסה ללחוץ סייב, וכמה שתנסה לסופר, אין דרך קלה לשבור לב.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
מתארח אצלנו בזכייניסטים אילי מזרחי, מנכ״ל משותף ברשת אותנטי, כל הדברים הטובים. אילי, ספר לנו כמה מילים על רשת רמילי, בכל זאת יש איזה מעבר מאוד מיוחד שנעשה כאן מעולם הכימונאות בתחום האופנה לתחום המזון, וגם קצת על המעבר שעשיתם לפני כ-3 שנים לבעלות ברשת אותנטי.
בסדר גמור. רמילי זאת חברה שהוקמה ב-1971 על ידי אבא שלי, רמי מזרחי. בעצם הייתה פעילה בין 71 ל-2001 כעסק סיטונאי. היינו מייצרים בגדי הריון. אני אומר, היינו, למרות שלא הייתי שם מהלך כל השנים. היינו מייצרים בגדי הריון ומוכרים בעצם לבוטיקים בסביבות 100 נקודות מחירה, ולמרות שלא הייתה חנות תחת השם הזה רמילי, כבר זה היה מותג ידוע ומוכר לבגדי הריון. ב-2001, אחרי שאנחנו כבר נכנסנו לעסק, כמו שציינתי קודם, אני ביחד עם אחים שלי, רועי ועידית, נכנסנו שלושתנו לעסק והחלטנו שאנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, והתחלנו להקים רשת חנויות. בהתחלה הקמנו, הסניף הראשון היה בקניון רננים, ברעננה. אז תשאלו למה, כי הסכימו להיפגש איתנו, זאת התשובה. ככה זה מתחיל. אז התחלנו שם, באמת היה סטיף מאוד מאוד מוצלח, ראינו הצלחה מאוד מאוד מהירה. במקביל היינו פונים לבעלי בוטיקים שהיו לקוחות שלנו ותיקים, ומציעים להם בעצם להפוך את החנויות שלהם לחנויות רשת. אז היה לנו גם מהלך כזה של, עם כמה זכיינים, ופשוט פתחנו המון 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 חנויות בזמן יחסית קצר, כאשר אנחנו היינו למעשה כל השרשרת, היינו מפתחים את המוצר, מייצרים מוצרים אז ב5 מדינות, מחזיקים מרכז לוגיסטי, הנהלת חשבונות, כל מה שצריך, ובשיא הגענו ל-28 חנויות, כאשר בסופו של דבר כולם היו בבעלות שלנו, למעט 2 באילת.
כן.
וכמו שאמרתי, אנחנו היינו כל השרשרת וראינו באמת הצלחה גדולה.
וזה בעצם נמשך בצורה הזאת עד שנת 2018, כשאתם מקבלים החלטה למתישהו באזור הזה של 2018 לסגור את הרשת.
כן.
איך זה עובד? רשת שמעסיקה כ-100 עובדים, מנהלת מלאים, איך, תן על זה מילה.
אז זהו, כשאומרים 2018 זה סוף התהליך.
כן.
תהליך כזה לוקח, אם אתה מאוד מאוד יעיל, יכול לקחת משהו כמו 2 שנים, מהיום שכבר קיבלת החלטה, זה גם לא פשוט לקבל החלטה כזאת, אבל ברגע שקיבלנו החלטה לעשות את זה, ולעשות את זה בצורה מסודרת, לא פשוט...
כן, שזה לא מובן מאליו. בכלל לא מובן מאליו.
זה אתה תגיד.
כן.
כן, אבל אנחנו, כל הזמן אני מקבל את הפידבק הזה, וזה תמיד טוב לשמוע, כי זה באמת לא טריוויאלי. אז מהרגע שתבין שאנחנו היינו ב-2016, היה לנו הסכמי שכירות גם ל-2022 ו-2024,
כן.
ושש חנויות בקניוני אופר ו7 באזריאלי. אז אתה צריך לשבת עם האנשים ולהסביר את המצב ולהגיד שאתה מתכוון לעשות את זה בצורה מסודרת. ופשוט לאט לאט צמצמנו חנויות, צמצמנו ייצור, צמצמנו מטה. ובעצם החנות האחרונה נסגרה בראשון לנובמבר 2018.
יפה.
בצורה מסודרת.
אילי, אז אחר כך עברת לתחום אחר והחלטתם לקנות ולרכוש את הרשת אותנטי, אז מה גרם לך או לכם להחליט קודם כל על מזון או התחום הזה, ולמה דווקא אותנטי?
אוקיי, אז כשאנחנו סגרנו את רמילי, לא באמת ידענו מה אנחנו הולכים לעשות, זאת אומרת, ידענו שאנחנו צריכים לסגור את העסק, ואמרנו, אנחנו כבר נדע עם הכישורים שלנו למצוא את הדבר הבא.
אני עוצר אותך שנייה.
בבקשה.
טיפה תזיז את המיקרופון. טיפה, תרחיק אותו. בדיוק, מולו. זהו. יפה. שידור חי, אנחנו ככה מתקנים תוך כדי.
בסדר גמור.
כן, סליחה. בסדר? כן, כן, פיקס.
אז כמו שאמרתי, לא ידענו בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות. לקח לנו כמה חודשים, והכימונאות התחילה לסוף לנו בקצות האצבעות. ידענו שאנחנו צריכים לחזור חזרה לכימונאות. אבל אני חושב שידענו גם מה אנחנו לא רוצים.
כן.
ידענו שאנחנו לא רוצים עסק עם המון המון עובדים. ידענו שאנחנו לא רוצים רנטות. זאת אומרת, היינו רגילים כל הזמן להיות חתומים על המון המון נכסים. וידענו שאנחנו לא רוצים להתעסק במלאי. אמרנו, בואו נחפש עסק שיודע לעשות מחזורים ואפשר להתפתח בו בלי הדברים האלה.
כן.
והתחלנו לפנות למתווכי עסקאות. לא הציעו לנו הרבה עסקים, כי אין הרבה עסקים שידעו לענות
על הקריטריונים
האלה. השלושת הלאווים האלה.
כן.
ובכל זאת הציעו לנו את רשת אותנטי. התגובה הראשונית שלנו, רק ששמענו שזה רשת בתחום הפיצוחים, פירות יבשים, ככה הרמנו גבה, לא מה אנחנו קשורים לזה, בעצם התגובה הטבעית. אבל הסכמנו להקשיב, ושמענו על המבנה המיוחד של הרשת הזאת. הבנו, ביקרנו בסניפים, ראינו שיש לנו מה לעשות. זאת אומרת, לא היה סניף שהגענו אליו, אמרנו, פה אפשר לעשות יותר. אם זה מבחינת שיווק, אם זה מבחינת נראות, אם זה מבחינת גיבוש של הרשת, גיבוש של הזכיינים, הבנו שגם כל מה שקשור ברכש, עדיין שם אפשר לשכלל
אותו. יש מקום לשפר.
כן.
תגיד, כמה סניפים היו בנקודה ההיא ש...
אנחנו קנינו את הרשת עם 16 סניפים לפני שנתיים וחצי. סגרנו חלק, זאת אומרת, אנחנו גם, חלק מהפעילות שלנו זה איך להתפתח, אבל גם איך לסגור כאלה שהם לא טובים. יש לנו סניפים שאנחנו גם יודעים להחליף זקן, אם הזקן לא מתפקד בצורה טובה. היום אנחנו עם 24 סניפים, זה למרות שסגרנו איזה שניים או שלושה סניפים, ויש לנו עוד שתי סניפים בהקמות, שלבים שונים של הקמות.
על הכיפק. אנחנו נגיד לשם הגילוי הנאות שאילי ואני מכירים, אני עורך דין שמייצג בעסקאות וחלק מהלקוחות שלי הם זכיינים של רשת אותנטי, אז הנה הגילוי הנאות לצופים ולמאזינים. תגיד, ספר קצת על הרשת, מה זאת רשת אותנטי, מי שלא מכיר?
רשת אותנטי, בעצם השם המלא זה אותנטי כל הדברים הטובים. אנחנו בעצם מביאים את השוק לשכונה. אנחנו יושבים גם בקניונים, אבל בעיקר במרכזים מסחרים שכונתיים, ומביאים את כל הדברים הטובים לשכונה.
מה זה אומר?
הקטגוריות המובילות זה פירות יבשים, פיצוחים, קטניות, תבלינים, מתוקים, חלבות, קפה שתחון במקום, מוצרי בריאות, אבל יש עוד מגוון מאוד מאוד גדול של דברים. אנחנו גם במבנה של החנויות וגם בתמהיל שלהם, אנחנו לא עושים copy-paste. בעצם אנחנו מגיעים למקום, אחרי שאנחנו בוחרים בלוקיישן ביחד עם הזכיין, ואנחנו מסתכלים מה קורה בסביבה. אני אתן דוגמה, אם הגענו למרכז מסחרי ובמתחם אין אלכוהול או חנות אלכוהול, אנחנו יודעים לייצר מחלקת יינות טובה שמתכתבת מצד אחד עם החנות שלנו, ומצד שני גם...
מספקת מענה לצורך.
מספקת מענה ללקוחות בסביבה. ולהפך, אם אנחנו מגיעים, יש לנו מקרה כזה כרגע, וצמוד אלינו, יש איזה חנות ממתקים ענקית, מובילה, אז אנחנו נקטין את הקטגוריה של הממתקים, וניתן יותר כוח לקטגוריות אחרות.
אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, שזה מאוד מעניין, כי יש למשל ברשתות בינלאומיות, הם מאוד מנסים ושוברים את הראש על איך לעשות localization, כלומר, וזה בדרך כלל ממדינה למדינה.
כן.
זאת אומרת שיש, אם אנחנו לוקחים את מקדונלדס לדוגמה, אז זה תמיד על החוק 70-30. 70% זה ה-core menu, אותו דבר, לא משנה איפה, ו-30% יש את ה-localization. אבל זה מדהים לשמוע שאפילו פה בארץ, מסניף לסניף, אתם עושים את אותו דבר. זה...
בישראל יש שונות מאוד מאוד גדולה במרחקים מאוד מאוד קצרים.
כן.
זאת אומרת, יצאת מתל אביב, הגעת לראשון לציון, הקהל משתנה. עברת לרחובות, הקהל משתנה, וגם באותה עיר יש
כן.
שנם הבדלים מאוד מאוד גדולים בין השכונות. זה נוגע, אגב, גם לנושא של כשרויות.
נכון.
כשרות זה דבר שאתה יכול, מה שנקרא, לשחק איתו.
ברמת הכשרות.
ברמת כן. הכשרות. ולהביא לך קהל שלם באותה חנות.
Mm-hmm.
זאת אומרת, כן. קהל נוסף רק מזה אתה לוקח כשרות שיותר
מחמירה. העלית הרמה בכשרות, השגת עוד לקוחות.
זה מעניין מאוד.
גם אצלנו יש את אותם 70% שציינת, אז יש לנו את הקטגוריות המובילות, הם תמיד יהיו. אני לא נפתח חנות בלי פירות יבשים, בלי פיצוחים, אבל משם אנחנו יכולים לקחת את זה יותר לכיוון של מעדניה, ולשים סלטים ודגים וגבינות, או יותר לכיוון של בית טבע.
יפה, תשמע, אנחנו שומעים, גם בנקודה הזאת שלא שמענו את זה קודם בהכנה, וגם בהכנה, כמה גמישות יש במשפחת מזרחי.
נכון.
נכון? זה גם המעבר הזה מאופנה למזון, שלכאורה כאילו אין קשר, אבל יש הרבה קשר בדברים. וזה גם... כמה גמישות ויצירתיות וכו', וגם בעניין הזה של הלוקליזציה השכונתית, אפילו לא ברמת עיר, ברמת שכונה.
ובבית ספרי, אני מאמין שלי, זה כל הזמן למצוא ולחפש את איך לעזור לזכיין, וזה הנקודה הזאת היא מאוד מחובר לעזור לזכיין, איך אומרים, to take advantage, כאילו.
למצות את הקהל, לתפוס יתרון ולהגדיל פדיונות, ומן הסתם גם רווחים. דיברת על זה שרמי לי החזיק המלאים במיליוני שקלים, איך זה עובד באותנטי?
באותנטי יש מבנה מאוד מאוד מיוחד מהבחינה הזאת, בעצם... רשת אותנטי לא מוכרת לזכיינים שלה אף מוצר. כל הרכש הוא מטופל על ידינו ומנועל על ידינו, אבל בעצם הזכיינים קונים את המוצרים ישירות מהספקים שאיתם יש לנו הסכמי עבודה.
זאת אומרת, אתם מסננים את הספקים, נותנים להם בעצם להיות ספקים שלכם ברשת אחרי שבחנתם אותם.
נכון.
ואומרים לזכיין, אלה שלושת הספקים, סתם אני זורק, בתחום זה וזה. תבחרים לעבוד.
ככל שהקטגוריה היא יותר רחבה ויותר משמעותית בחנות, ככה יש יותר ספקים. כי אנחנו גם לא רוצים להיות תלויים בספק אחד, גם רוצים להגדיל את התחרות ביניהם, עד כדי כך שיש רשימה של בסביבות ה-300 מוצרים, זה בעיקר פירות יבשים וקטניות, ששם המחירים הם דינמיים, ואז אנחנו מתמחרים אותם מחדש בכל ראשון לחודש. זאת אומרת, זכיין שלנו מקבל רשימת מוצרים עם מחיר מעודכן בכל ראשון לחודש, ואז הוא יודע לתכנן את הקניות שלו לאותו חודש מאותם מוצרים בצורה הכי טובה, וזה לא רק מתבסס על מחיר.
זה בעצם מה שגם אני מניח, המבנה המיוחד הזה מגדיל את הרווח הגולמי, נכון? דיברנו על זה בהכנה שלנו.
חד משמעית. זאת אומרת, בעצם אנחנו יכולים לקנות את הסחורה. אנחנו, כמו שכולם מבינים, כבר יודעים לעשות, יודעים להפעיל מרכז לוגיסטי. יש לנו ניסיון בזה, אבל אנחנו בוחרים לא לעשות את זה. מכיוון שאם אני קונה את המוצר מהספק, מעביר אותו אליי, מפעיל מרכז לוגיסטי, מפעיל הפצה, מפעיל גבייה וכל הדבר הזה, זה מגיע לתוספת של 25-30% על המוצר.
וואו.
זה מה שקורה. עכשיו, מה שקורה ברשתות מתחרות, הם לא עושות, יש כאלה שעושות את זה ב-100%, הן אומרות לזכיין, הן מציגות את זה כמובן כיתרון, אוקיי, אתה לא צריך להתעסק אצל רשת אותנטי, יש איזה...
מה, תלך לספקים 40, עכשיו, אנחנו, ספקים. אנחנו נותנים לך את כל הפתרונות.
נאכיל אותך, נביא לך הכל, הכל, יש בזה גם מידה של נוחות, אבל אז גם מישהו צריך להרוויח על כל הדבר הזה, יש לזה גם עוד משמעות, כי אם אני היום מספק לרשת שלי, בוא נגיד תמרים. תמרים, אנחנו מוכרים כמות מאוד, מאוד נכבדת כל חודש. ואולי טעיתי, אולי קניתי לא טוב, אולי עשו לי איזשהו תרגיל. עכשיו, מה אני עושה עם הסחורה הזאת, חוץ מלהעביר אותה דרך הרשת? לעומת זאת, אם ספק שלי הביא פרי שהוא לא טוב, אני יודע להגיד לו, עצור, אל תכניס לי סחורה לרשת. להגיד לזכיינים שלי, היום תקנו מספק בית תמרים, עד שספק א' ישפר את האיכות שלו, ישפר את המחיר שלו וכו'.
תן לנו סקירה כללית של הענף שאתם נמצאים בו.
הענף הוא ענף עצום. באמת ענף עצום. היום את המוצרים שלנו אפשר לקנות כמעט בכל מקום. מוכרים אותם בסופרמרקטים, מוכרים אותם במעדניות, מוכרים אותם בפיצוציות, באמת בכל מקום. ואז שם המשחק שלך הופך להיות חוויית קנייה ואיכות בעיניי. אנחנו מאוד מאוד מקפידים על איכות. זאת אומרת, אנחנו לא באים ומדברים מחיר, למרות שהמחירים שלנו הם מוגנים, אבל אנחנו לא מחפשים להיות הרמי לוי של הפירות היבשים. את זה אנחנו נשאיר לרמי לוי. יש את זה גם בסופרמרקטים, אגב. זאת אומרת, מעניין שגם בסופרמרקטים יש, בעיקר בגדולים שביניהם, יש היום
עמדות, מחלקות.
מחלקות של פירות יבשים ופיצוחים, שהן מקבילות לסניף שלנו מבחינת המגוון לפעמים, והסופרים בחרו להוציא את זה החוצה. זאת אומרת, הסופרים בחרו לא להתעסק עם הדבר הזה, כי זה מורכב.
מבינים שנדרשת מומחיות.
כן. אז הם מוציאים את זה החוצה לאוטסורסינג שמנהל את זה עבורם, והם רק לוקחים החוץ. המשמעות של זה, מבחינתנו, היתרון פה, בדרך כלל האיכויות שם לא מגיעות לאיכויות שלנו, והמחירים גבוהים, כי הם משלמים אחוז מאוד מאוד גבוה ל...
ומן הסתם חוויית הקנייה היא אחרת לגמרי.
שונה לגמרי.
אתה נכנס לבוטיק של אותנטי אל מול סופר, זה עולם אחר
לגמרי. היום כשאתה מגיע לאותנטי, זה דבר שאנחנו תמיד מדברים אותו עם הזכיינים, זה איך בעצם הלקוח קונה את מה שהוא לא התכוון לבוא לקנות. כי את מה שהוא התכוון לבוא לקנות אישה או גבר שבאו לקנות פפריקה ותמרים ופיסטוק, הם יקנו את זה.
כן.
אם תיתן להם את זה טוב, ואנחנו יודעים לתת את זה טוב. שאלה איך אני מגרה להם את החושים, מגרה להם את הטעמים, שיקנו את הדברים שהם לא תכננו לקנות אותם.
כן.
ויש אצלנו המון דברים. אני יכול להגיד את זה על עצמי, אני מסתובב בסניפים, אני אגב לוקח דברים מהסניפים, אני תמיד משלם חוק. אני יכול לעבור בארבעה סניפים, ואני אצא עם ארבע שקיות. כי בכל מקום אני רואה משהו, ואת זה שכחתי, ואת זה רציתי, ו...
איזה יופי.
וזה אגב, אפרופו, אנחנו מדברים הרבה, סטיבן, על הנושא של להחזיר את הלקוחות פנימה.
נכון מאוד.
אתה שואל את עצמך איך עושים את זה, אז הנה חלק מהתשובה.
זה בדיוק.
איך מחזירים את הלקוח?
אם נגעת בנקודה הזאת, אז יש את הכלל. תראה, אני סאבווי, הייתי הרבה מאוד שנים, והמייסד אמר לנו כל הזמן, חבר'ה, הביזנס שלנו זה רק שתי דברים. תכניס תמיד לקוחות חדשות לתוך העסק, תחזיר את כולם. זהו, set to. anyway, לאיזה שווקים אתם בעצם פונים? זאת אומרת, אני יודע שדיברנו קצת על זה, אבל אם אתה יכול לחדד את זה ממש על 3-4 נקודות, מי הלקוח שלכם?
אני חושב שהלקוחות הטובים ביותר והלקוחות החוזרים הם המשפחות. אנחנו שמים לב שככל שאנחנו נמצאים במקומות שהם יותר משפחתיים, מסורתיים גם, זאת אומרת, ככל שיש יותר מוטיב מסורתי, אני לא אגיד דתי, אבל במקומות שיותר חוגגים בהם שבתות, ויותר חוגגים אירועים משפחתיים וחגים כמובן, שם הקניות הן יותר גדולות. המקומות האלה גם המשפחות בדרך כלל הן יותר גדולות מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים לעבוד גם במקומות של יותר צעירים, ואז לכוון את זה בצורה שונה. למקומות כאלה אנחנו יותר נלך למקומות של בריאות, כן. לשווק יותר מוצרים שהם מוצרים טבעיים, כמו חטיפי אנרגיה ודברים כן.
אפרופו
כאלה.
אפרופו התאמה של התמהיל.
אפרופו התאמה של התמהיל. יש לנו עכשיו סוג של משהו שהוא חדשני אצלנו, הוא קיים אולי ברשתות אחרות. פתחנו סניף באזור שהוא מסחרי לחלוטין. מתחם מידטאון בתל אביב, מתחם משרדים.
כן.
יש שם גם מגורים. כן.
מה מיוחד בסניף
מידטאון? מה מיוחד? זה סניף שמלכתחילה פונה למשרדים ולעסקים. ואז אנחנו מכוונים אותו בצורה שונה. קודם כל אנחנו פונים... גם השיווק הוא נעשה למשרדים ולמנהלות רווחה במשרדים ולבעלים של כן. משרדים, ואנחנו מציעים להם שירותים שונים, מציעים להם כיבוד למשרד, מציעים להם אירוח, מציעים להם
מתנות לחגים, אני מניח
לחגים, כן. הנחות לעובדים, כן. עובד יכול להזמין משלוח ולקבל אותו למשרד, יכול להזמין ולאסוף אותו מהסניף, כמובן מכבדים טנביס וסיבוס וכל הדברים האלה שהם חשובים.
הסניף הזה, אגב, קודם כל שתי שאלות. המחירים הם אותו מחירים של הרשת, אחד, ושתיים, אם, זאת אומרת,
לא. שאלה אחת. כן. שאלה שנייה.
אז המחירים, אני אסביר, מהי מדיניות התמחורים אצלנו? כל מוצר שמגיע בעצם מקבל מחיר, ויש לו, אנחנו קוראים לזה מחיר מומלץ. ובעצם הזכיין יכול... לשנות את המחיר לפי הצורך במקום שהוא נמצא בו. אם זה במסגרת של מבצע, אם זה במסגרת של, יש לנו למשל זכיין, שהוא דוגל במדיניות של low price every day. הוא אומר, אני לא עושה מבצעים, אני פשוט שומר על קבוצה של מוצרים במחיר נמוך כל הזמן. אז יש לנו אפשרות לעשות את זה, ואנחנו
כי
עושים
מה?
את זה.
כי זה מייצר לו לקוחות שחוזרים לאותם מוצרים? זה הרעיון?
כן. כן, והם יודעים שהם יודעים שאת ה-15 מוצרים המובילים שהם בדרך כלל קונים אותם, הם תמיד יכולים לקבל אותם במחיר נמוך אצלו. הם לא צריכים עכשיו לחכות שיהיה מבצע, לבוא לבדוק אם המחיר שהם קנו פעם שעברה השתנה כי המבצע נגמר או משהו כזה. מאוד חשוב לעשות את זה כי קודם כל אנחנו רואים את זה בענף המזון, גם כשאתה נכנס לסופרמרקטים, המחירים הם לא אחידים, כל מקום יש לו מבנה הוצאות שהוא שונה. יש גם עניין של איכויות, אתה רוצה ללכת למוצר שהוא יותר פרימיום, פחות פרימיום, מה אתה בוחר ואיך אתה גם מתמודד עם התחרות מסביבך. אין לנו כמעט מקום שאנחנו השחקן היחידי בו. כל מקום שאנחנו נמצאים, יש תחרות, יש אונליין, יש היום...
כן, התחום שלכם גם רווי ברשתות שעות עסקות בתחום הזה, וגם סופרים שמוכרים, ויש לכם הרבה תחרות.
יש לנו הרבה למה להגיב.
אז בוא נגיד רגע, נשאל שאלה, איפה הרשת ממוקמת, ככה בישראל, מבחינת פריסה?
הרשת בעצם הוקמה על ידי, הבעלים הקודמים של הרשת הם במקור מבאר שבע, אז הסניף הראשון בעצם הוקם מבאר שבע, ואתה רואה בעצם צמיחה של הרשת מכיוון דרום לכיוון מרכז. היום הסניפים פרוסים מערד, באר שבע, אופקים, נתיבות בדרום, עד רעננה שעומד להיפתח בקרוב, כפר סבא ועוד השרון בשרון. יש לנו שני סניפים גם באזור ירושלים, מעלה אדומים ובסרט. זה כרגע האזור, יש לנו נוכחות מאוד מאוד חזקה בדרום ובמרכז, בראשון לציון אנחנו כבר היום עם 5 סניפים. אני יכול להגיד בלי מצב של קניבליזציה, כל סניף יודע לייצר לעצמו את הקהל שלו בסביבה שלו.
תגיד, גם בראשון לציון יש עניין של לוקליזציה?
חד משמעית כן. חד משמעית כן.
ראשון היא ענקית. זה שטח מדהים.
אני יכול להצביע לך על שני סניפים שלנו, במרחק של 6-7 דקות נסיעה. אחד מהם, אני יכול להגיד לך שהתעודת כשרות פה, אם הזכרנו כשרות, היא כמעט מיותרת. שכונה של רוסים. הקהל הרוסי, אגב, לקוחות מצוינים, לקוחות חוזרים, אוהבים דברים טובים, מחפשים תמיד את הפרימיום, אין להם בעיה לשלם. זה סניף אחד. מרחק של 6-7 דקות, עשינו סניף כשרות בדץ. אחד הסניפים היחידים ברשת, ורק הכשרות הזאת בדץ, ולא כשרות רגילה של הרבנות, מכניסה קהל שלם של אנשים.
איזה קטע.
אני רוצה להתייחס לתיאוריה של, של הצפיפות של סניפים, שאחד לא, לא בעצם עושה קניבליזציה
לא
של
השני. שאחד לא בא על חשבון השני. שלא בדיוק. תהיה קניבליזציה.
ההפך, לפעמים, לפעמים הצפיפות יכול לעזור לכל זכיין, להגביר פדיון, כי מה שקורה פה זה שאנשים, תראה, הקהל, הקהל הסופי, הם לא מעניין אותם זכיינות, לא זכיינות. ובחינתם, מה שקורה בתת מודע שלהם זה שהם מסתובבים בעיר אחד ורואים אותנטי, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ולפעמים יש רק 5, אבל בראש הם אומרים לעצמם, וואי, יש פה כל כך המון, יש כל כך, זה ממש all over the show.
כן.
וזה תומך וגם מעודד את, את, את כל, זאת אומרת, זה, בדרך כלל שעושים את זה, כל זכיין יכול אפילו להרוויח יותר לו הוא היה לבד.
כן. בשטח. אתה אומר שככל שיש יותר סניפים של אותה רשת בתא מסוים של שטח, זה יכול להגביר את הרווחים של הזכיינים ולא...
זה פרסום, זה פשוט פרסום ו-PR.
כן, בסוף הזכיין צריך לדעת, להסתכל גם מלמעלה ולהיות חלק ממותג שהוא חזק.
כן.
ומוכר.
כן.
זה דבר אחר. דבר שני, אני תמיד אומר, אנחנו תמיד אומרים את זה לזכיינים, כשיש נקודה ויש מרכז מסחרי, יש שם מישהו. אז יכול להיות שזה יהיה סניף של אותנטי, וזה יכול להיות גם סניף שמתחרה. כשזה אנחנו, אז אנחנו יכולים עוד לשלוט בתחרות, במחירים, מחזקים את המותג. כשזה מישהו אחר, אתה... אין לך שליטה על מה הולך לעשות.
ומה... יש כל כך הרבה מבחר במגוון, אז זאת אומרת, תדבר קצת על, על, על החידושים. איך אתם לומדים על כל מיני דברים חדשים שנכנסים לשוק?
אז קודם כל, אני תמיד אומר לספקים שלנו, אני חושב שאנחנו פרטנר טוב למוצרים חדשים. כי תמיד אנחנו מחפשים את הדבר הבא, את הדבר החדש, את הדבר המעניין, כדי ליצור עניין בסניף. אני רוצה שהלקוחות יגיעו וכל פעם יראו איזשהו מוצר חדש. אז קודם כל, לשמור על ערוץ פתוח. אצלי אין דבר כזה. שבוע שעבר התקשר אליי איזה בחור, בחור מקסים בשם דור, הוא מגדל פלפלים. מגדל בעצמו פלפלים ומייצר 4 רטבים סופר 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 חריפים. זה הבן אדם, הוא בטירוף על זה, תשוקה, לא ראיתי כזאת תשוקה לפלפלים חריפים. בן אדם כזה אומר לי...
זה בוער לו.
זה בוער לו, כן, שורף לו. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני בדרך כלל לא מכניס ספקים כאלה, כי הוא בא עם 4 מוצרים, כמה נמכור, להתחיל להתעסק וזה. פה משהו הריח לי אחרת, אמרתי לו, בוא ניפגש. אני לא יודע כמה המוצר הזה זה best seller, אבל זה מוצר מעניין. זה מוצר מעניין, זה מוצר שלא רואים אותו מחר בסופר, אז אני רוצה אותו. אני אתן עוד דוגמה קטנה. לפני שנה וחצי פנו אליי איזה עורך דין מירושלים שהיו עושה עסקים בדובאי, בהחלט לא מהענף שלנו, עם עוד איזשהו שותף. הוא מצא בקלאווה מדובאי כשרה. זאת אומרת, הצליח להביא מוצר כשר. כל האתגר בהמון המון מוצרים מחול זה הכשרות. אחרת באמת העולם היה הרבה יותר קל, אבל באמת להביא מוצר, ואם אתה רוצה להביא מוצר שהוא גם חלבי ולהביא אותו כשר, זה כבר בכלל טורף את הקלפים וזה, והם הצליחו לעשות את זה החבר'ה האלה. ובאמת ראינו מוצר שהוא מוצר פרימיום וייחודי, וזה היה בדיוק עם הפתיחה של דובאי, וכולם היו בטירוף של הדבר הזה. אז ביקשתי ממנו בלעדיות. צריכתי להגיע איתו להסכם של, הבנתי שאני לא יכול לבקש בלעדיות ל... אבל לקחנו בלעדיות לשלושה חודשים. שלושה חודשים המוצרים האלה עפו אצלנו ברשת. ביום שהסתיימו השלושה חודשים, זה כבר היה מוצף כל הארץ. עד שופרסל, ואנחנו הפסקנו לעבוד.
הבנתי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, זכייניסטים, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה להמשיך לדבר עם אילי מזרחי, המנכ״ל המשותף של רשת אותנטי, וכמובן עם סטיבן וולפסון, על זכיינים ברשת, הספר הנהלים של הרשת, ועוד ועוד דברים חשובים לכם וגם לכן. תחזרו לנו, הפסקה קצרה.
תן לי קצת וייבס, הרגשה של בית שרציתי לשבת על ביט יותר טייט מטייץ על פוסיות בקיץ על האוטובוס עם כסף קטן חלומות בין מחברות בתי גב של ילד שממן אותו הרכב המקרטע עם הבוקס או בקטנה חוזר לפתח תקווה ים בבוס או בשכונה בתיכון קראו לי רבי דונצ'י תלוי במצב בצבא אמרו לי פלוטניק ועל הקטן תהיה כוכב מצחיק להישאב לזיכרונות ורגעים איך הכל היה תמים יותר היינו ילדים שומעים היפופק קולי קולות צוחקים מקללים פואטיקה על רולר פלייטס משוררים על ברזלים ורק אני בסרט שלי בוהה בעננים חולם בהקיץ על הופעות להריץ את העניינים להיות הבוס של עצמי עצמאי כמו אבא לייצג ולתת הכבוד הראוי לעיר שאני גר בה ואולי אתה זוכר איך צחקנו על הכל וחלמנו בגדול גם שלא היה הרבה היה לנו הכל אתמול היה אתמול
היום הוא יום חדש
הכל היה יותר פשוט, הכל חדש כל דבר קטן זה התרגשות החבורה הישנה צחוקים בטקס סוף שנה סטוץ הראשון בחופש שוב עוד לילה בלי שינה כמו שאף פעם לא תשכח את השחטה הראשונה או שגילית מי חבר אמיתי ומסתמבן זונה זוכר הכל במעורבל היינו כותבים חרוזים בטוחים שהמצאנו את הגלגל מבקשים סיגריות ברחוב לפני בית ספר בבוקר אוסף קסטות מסתובב עם אוזניות ווקמן יושבים בגנים ציבוריים הכל יפה רוקדים מסטולים שרים שירים של טופק ועל פה טמבלים תואמים קצת מרד נאורים מפריזים משיעורים אוכלים כפות על ההורים לא יודעים מה יהיה בעתיד אבל חולמים אולי נכבוש את העולם ביום מן הימים yeah. ואולי
עכשיו בשידור חי הזכייניסטים בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון
הזכייניסטים כאן איתכם באולפן אנחנו מערכים פה את אילי מזרחי שהוא מנכ״ל משותף ברשת אותנטי אילי בהכנה לתוכנית אתה סיפרת שהרשת מתנהל בצורה מסודרת מבחינת גיוס זכיינים הדרכות ספר נהלים אתם נותנים אפשרות לזכיינים פוטנציאליים לתקשורת חופשית בעצם עם זכיינים קיימים. אז בוא ספר לנו כמה מילים, תהליך העבודה שזכיין חדש או זכיין פוטנציאלי עובר אתכם.
אנחנו מתחילים באיזשהו רעיון טלפוני, בודקים ככה שיש תקשורת ראשונית עם הבן אדם, שהוא יודע לקראת מה הוא הולך, שהוא מבין בעצם מה זה, מה הוא מודל הזכיינות, שזה מתאים לו. לאחר מכן אנחנו עושים פגישה שהיא פגישה יותר מסודרת. בין השיחה הטלפונית לפגישה אנחנו מעודדים אותם ללכת לראות איזשהו סניף, לא מכוונים אותם לסניף מסוים, יכולים ללכת לאן שהם רוצים, ומעודדים אותם לפנות לזכיינים.
כן. או
בדרך כלל הם שואלים איך להציג את עצמי. תציג את עצמך כמו שאתה. תיגש לסניף. בפגישה הפרונטלית, זה אגב תחום שרואי הכי אחראי עליו, גם על האיתור של הזכיינים וגם על התהליך הזה. אז רואי בעצם יושב איתם, בודק מי הם האנשים, האם הם מבינים לקראת מה הם הולכים, כמובן שיש להם גם את היכולת הכלכלית.
כן.
עוד דבר שמאוד חשוב, תכף נדבר על בחירת הזכיין. אנחנו גם אומרים את זה בתחילת התהליך, אנחנו לא הולכים עם כל אחד, אנחנו יודעים גם להגיד לא. יושבים איתו על איזשהו אקסל, מסבירים לו איזושהי מצגת, מסבירים לו בערך מהם הסנריו הם האפשריים בכל אחד מהמקרים, אחרי בחירת לוקיישן לכשיהיה. מציגים בפניו את כל התנאים, נותנים לו, לא מקבלים תשובה בפגישה, גם אם הוא אומר אני רוצה להתקדם, אנחנו לא מתקדמים.
לך תעשה שיעור הבית.
לך תנוח על זה, תשב עם אשתך, או את תשבי עם בעלך, או מי שזה לא יהיה, ועם היועצים. אנחנו גם כן שואלים בן אדם בעיקר אם הוא צריך מימון, האם כבר יש לו את המימון, אם לא, אז אנחנו מציעים לו שילך וישב עם מישהו שזה המקצוע שלו, כי בדרך כלל אותו בן אדם גם יודע לבנות איזושהי תוכנית עסקית. אם הוא בא ואומר שיש לו תוכנית עסקית, אנחנו מבקשים לראות את התוכנית העסקית, בדרך כלל נותנים את התיקונים שלנו עליה, ויש לנו בדרך כלל תיקונים כאלה. היה והבן אדם רוצה להתקדם, אנחנו לא מתחילים לבחור לו לוקיישן, למרות שהרבה אנשים רוצים את זה. אנחנו כן מדברים,
נכנסים למשא ומתן כבר.
נכנסים מתא ומתן, משא ומתן לגבי ההסכם. כן מדברים כבר על אזור גיאוגרפי. בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו מסמנים מעד. אם בן אדם גר באזור מסוים,
כן.
אוקיי, כמה אתה מוכן לנסוע בבוקר? אתה מוכן לנסוע 20 דקות, אתה מוכן לנסוע 40 דקות, וכבר מדברים על האפשרויות. נכנסים להסכם. ברגע שהוא חותם על הסכם, יום למחרת, אנחנו מתחילים לחרוש את האזור ולהפעיל את כל הקשרים שלנו בכל מה שקשור במיקומים. עושים את זה בשיתוף איתו.
כן.
בסופו של דבר, ההחלטה לגבי מיקום, כן או לא, היא שלו. את המסע ומתן אנחנו מנהלים מול כן. בעלי הנכס.
תתן על זה מילה, כי דיברנו על זה בהכנה, על היתרון שלכם בתור אנשים שבאמת ניהלו עסק הרבה מאוד שנים, ויש להם הרבה מאוד ניסיון בזירה הזאת של נכסים מסחריים, שזה לא...
אז יש פה כמה מרכיבים. קודם כל, יש באמת את היכולת להבין האם המיקום הנכון, לא כל מקום שיש בו טראפיק, הוא גם מקום שאתה רוצה לפתוח בו חנות. אני לא רוצה להיכנס לכל השיקולים, אבל אתה צריך לדעת שהאופי של המקום מתאים לאופי של החנות שלך.
איזה יתרונות אתם מייצרים לזכיינים פוטנציאליים בנוגע למיקום?
מבחינת מיקומים. אז קודם כל, אני חושב שיש לנו עניין של היכרויות אישיות. אנחנו בדרך כלל יודעים לגבי כל מרכז, מי הבעלים שלו, מי המנהל האזורי, אנחנו יודעים לפנות למי שצריך. זה דבר אחד. דבר שני, רוב הבעלי הנכסים היום והחברות מעדיפים להתנהל מול רשתות. גם אם הם עושים הסכם מול זכיין, הם רוצים לדעת שבאותה חנות
יש רשת שנמצאת מלמעלה.
יש רשת שתקבע סטנדרטים, שיש אבא ואמא, יש עם מי לדבר, ויש גם המשכיות. מחר הזכיין רוצה לעבור לחול, לי יש אינטרס לדאוג ששם יגיע זכיין אחר. זה דבר אחד. דבר שני, זה כל הנושא של תנאים מסחרים. צריך לזכור שתנאים מסחרים, אנשים חושבים זה כמה אני משלם. זה ממש לא כמה אני משלם. יש מיליון ואחד דברים, אני חושב שאדיר מכיר אותם ממש טוב, כי עשית כמה מאות הסכמים כאלה. איזה תנאים, לכמה זמן אני נכנס, כל כמה זמן מעלים לי את שכר הדירה, באיזה תנאים, באיזה סיטואציות אני יכול לצאת, באיזה סיטואציות יכולים להוציא אותי.
כן, ספציפית גם אצלכם, יש לא מעט פעמים שהייתם, אני יודע, שוב, היה גילוי נאות קודם, שהייתם מעורבים במסעים ומתנים שהביאו ממש לחיסכון, זאת אומרת, השקעות שהבעלים של הנכס מוכן לתת לזכיין, זה שווה הרבה מאוד כסף, ההשקעות האלה.
אנחנו תכף נדבר על החזר השקעה. אני חושב שאחד הדברים שהכי משפיעים על נושא החזר השקעה, זה מה, מן הסתם, זה מה העלות שלך.
כן.
והעלות היום להקמת סניף של אותנטי, מכל מיני סיבות, אחת מהן זה זו הסיבה שאנחנו יודעים להביא את ההשקעות. אנחנו לא יכולים להתחייב על דבר כזה, כי זה לא כסף שאנחנו מוצאים אותו מהכיס. אבל אנחנו יודעים להביא השקעות מבעלי הנכס לטובת הזכיינים. מן הסתם, זה מקטין לך את ההוצאה, ומקטין את הזמן של החזר ההשקעה.
אני רוצה להתייחס למה ששאמרת, שהתהליך הזאת הוא תהליך שמאוד מזכיר לי את בעצם החוק בארצות הברית, או בעצם מה שנקרא cooling off period, שאתה בעצם שולח את, את הזכיין לחשוב טוב על זה, ובסופו של דבר זה לוקח אותו למקום שאתם מכריחים אותו לקחת החלטה עסקית, וזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, בסופו של דבר...
לא לוחצים עליו לסגור, אלא להפך.
ההפך. אתם, ובסופו של דבר, אחר כך, שנה, שנתיים, אתה לקחת את ההחלטה העסקי בלי שלחצנו עליך, וזה קריטי, להצלחה שלו, שהוא יבין שהוא בסופו של דבר, הצלחה נמצא בידיים שלו. ואם אנחנו כבר, זאת אומרת, אוקיי, אז הוא לקח את ההחלטה העסקי. עכשיו, את החשיבות של ההדרכה ואת ההכשרה, שאתם בעצם מלווים את הזכיין, אנחנו נשים לב על הזמן, כי תקף תם הזמן, אבל תתן איזה כמה מילים על זה.
אז יש לנו בעצם תוכנית הכשרה לזכיינים. התוכנית הזאת, אנחנו כתבנו אותה והיא מתבצעת באחד מהסניפים שלנו, בליווי של זכיין קיים ונציג של הרשת שבעצם מפקח על התהליך. התוכנית היא בין 4-6 שבועות, ואני אסביר למה יש הבדל. כן. יש הבדל בין מאשר עם הזכיין שמגיע, הוא בחיים שלו לא היה עצמאי, וצריך להתחיל להסביר לו מה זה קופה, ומה זה להוציא חשבונית, ומה זה להוציא קבלה, ומה זה תעודת משלוח. זה סיפור אחד, ואז זה יכול לקחת לכיוון 6 שבועות. במידה וזה בן אדם שיודע מה זה להפעיל עסק ויודע מה זה קופה, ואז מה שנשאר זה בעיקר להתעסק איתו בכל נושא הסחורות, סחורות ושירות לקוחות, זה יכול להסתכם ל4 שבועות. אבל זה תהליך שהוא מבוקר, הוא תהליך שהוא מוכתב מראש, יש שם ממש ברמה היומית במה מתעסקים בכל יום, ולא עוברים ליום הבא מבלי שכיסינו את היום הראשון.
מה קורה עם סיטואציה של זכיין שלא לא נראה לכם מתאים? איך זה עובד?
אומרים לו לא.
באמת? אחרי שנחתם והכל?
לא.
אתם לא מגיעים למצב
הזה. אני כן יכול להגיד לך, לספר לך על סיטואציה שהיה בן אדם שכבר הגיע לפגישה עם צ'קים, משהו שם ברמה האישית לא הסתדר לנו, והחלטנו לא ללכת על זה. לא היה לנו מקרה של זכיין שבתוך החפיפה...
גיליתם שהוא לא מתאים, זה לא קרה.
אבל אנחנו כן מתעקשים שזה יהיה הזכיין עצמו. אגב, הזכיינים היחידים שאנחנו לוקחים היום, זכיינים שמתחייבים לעבוד בסניף.
כן.
אנחנו לא מחפשים משקיעים.
להיות בעצמם בסניף.
לא משקיעים ולא אנשי עסקים. בן אדם שרוצה לעבוד. רוצה לעבוד כי שם ההצלחה.
למה דווקא לרכוש זיכיון באותנטי?
יש הרבה סיבות למה כן. אני חושב שאם אני היום בתור מישהו שמכיר כבר ממש ממש טוב את הענף, זה הסיבה הראשונה, לדעתי תהיה כל נושא הרכש. אוקיי? זה ענף של קניות, זה לא ענף של מכירות. כמו שאמרנו, יש הרבה שחקנים.
רכש, אתה מתכוון בהיבט של השפעה על הרווח הגולמי.
על הרווח הגולמי ועל האיכויות.
להגדיל את הרווח הגולמי ולספק מוצר איכותי.
בדיוק. בעצם היום אנחנו היום יושבים, לדעתי, על המחירים הכי טובים בארץ. לזכיינים שלנו, אני יכול להגיד שבשנתיים האחרונות היו לי פניות מבעלי חנויות פרטיים שבעצם מבקשים לקנות סחורות על ההסכמים שלנו.
וואלה.
כן, שזה אומר שאנחנו עושים עבודה כנראה די טובה. אז אני חושב שזה הדבר הראשון. עוד פעם, זה לא רק המחירים, כי זה גם ספקים שחלקם אפילו לא יעבדו עם חנויות פרטיות.
כן.
אז זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת לחסוך לאותו זכיין את שכר הלימוד היקר שהוא עלול לשלם בעיקר בשנה הראשונה. המון המון עסקים בכלל וגם בענף שלנו לא שורדים את השנה הראשונה. זאת השנה שכולם יאכילו אותך בכל מה שאתה לא רוצה לאכול, אם זה בכמויות, אם זה באיכויות, אם זה במחירים. אני יכול להגיד לך שאנחנו פותחים חנות, שזכיין שלנו פותח חנות, אני פיזית נמצא שם. כשהקרטונים נפתחים, אני נמצא שם, אנחנו בודקים את הסחורות, סחורה, אין אצלנו דבר כזה מינימום, לא מינימום, הוא לוקח רק מה שהוא צריך, אף אחד לא מכניס לו כמויות שהוא לא צריך, אף אחד לא יכניס לו איכויות שהוא לא צריך, זה בדיוק מה שמפיל עסקים.
אפרופו ללמד את הזכיינים, זה חלק מהדברים.
וגם, אני חושב שגם הם הרבה פעמים רואים איך אני עומד, אנחנו, כמערכת, עומדת מול הספקים. אני לא מחסן שלך. אתה תיתן לי את הכי טוב שיש לך, גם הספק תמיד יודע שזה לא מקרה קטן שיש לו עם אותו סניף, אלא יש לו עומד מול רשת.
כן. אנחנו טוענים שרשת טובה, אנחנו, זה סטיבן ואני, חייבת כאחד מהפרמטרים הבסיסיים להצלחה של רשת, להחזיק ספר נהלים מסודר. ספר לנו איך זה עובד אצלכם באותנטי.
אז לנו יש ספר נהלים שהוא דינמי, ספר נהלים דיגיטלי שהוא מעודכן כל כמה זמן. בעצם הזכיין מקבל את ספר הנהלים עוד לפני שהוא מגיע לחפיפה. הוא גם חתום על זה,
כן.
שאנחנו לוקחים כמובן מאליו שביום הראשון של החפיפה הוא כבר קרא את כל ספר הנהלים. עכשיו, ספר הנהלים הוא מאוד מאוד מקיף. יש שם התייחסות לדברים שלפעמים נראים טריוויאליים, אבל אנחנו מעדיפים שהכל יהיה רשום שם והכל יהיה רשום שם, כולל עמידה מול הרשויות, מה אתה מחויב מבחינה משפטית ללקוחות, לספקים, דברים שנוגעים בנגישות, דברים שנוגעים ברישוי עסקים, הכל כולל הכל.
Mm-hmm. זאת אומרת, המטרה של הספר נהלים, שהבן אדם יפתח את הספר, ותהיה לו תשובה לכל שאלה שהוא צריך, ואם אין לו תשובה, אז הוא מתקשר לאילי.
נכון.
אכן, כן.
זה הסיפור.
הספרי נהלים, בוא נגיד, מי שבסטייל של הרשתות הגדולות, זה יותר אינדקס, על בעצם פונים לזה, לא ללמוד את הכל, אלא לקבל את התשובות על כל בעיה או שאלה ספציפית, עם אינדקס, דף, זה, ו... אבל...
כן. אני רואה הרבה פעמים את החשש של הזכיין שהוא מתקרב, אתה יודע, הוא בא מעסק אחר, הוא בכלל היה שכיר באיזשהו ענף, ופתאום הוא בא, הוא קורא את הספר נהלים, הוא נמצא יום יומיים בסניף, הוא אומר, אני אהיה בסדר, ואני רואה כשהם בסוף נמצאים בסניף שלהם ב-day one, וברוך השם, החנויות עובדות.
כן.
אתה בן אדם בא, הוא מגיע וזה מתחיל לעבוד.
יפה. אני מתקדם, חברים, כי אנחנו ממש קצרים בזמן. מילה וחצי על מודל הזכיינות שאתם עובדים על פיו, ואחרי זה סטיבן ישאל אותך על החזר השקעה.
מודל הזכיינות יחסית פשוט. אנחנו מקבלים איזשהו סכום, לא נציין אותו כרגע, שזה דמי הזיכיון. זה אנחנו מקבלים ב-day one. לאחר מכן אנחנו מקבלים תמלוגים. יש איזשהו מבנה של תמלוגים לפי הפדיונות של הרשת.
כן.
הפתרונות של הסניף.
קלאסי.
פשוט קלאסי, כן, לא אמצענו
משהו. ואם כבר, אז באמת, ההחזר השקעה, אתה יכול להעריך...
החזר השקעה...
במקרה הטוב, במקרה הלא טוב.
בין שנה לשנתיים. בין שנה לשנתיים, כי העלות, אנחנו מדברים על חנויות של בין 80 ל-100 מטר, השקעה בשיפוץ יחסית נמוכה, אנחנו יודעים לעשות את זה נמוך, בטח ובטח, כל הסניפים שפתחנו בשנתיים האחרונות, הכל היה עם השקעות מצד בעלי הנכסים. יש לנו זכיינים שבעצם לא הכניסו יד לכיס.
וואו.
לא הכניסו יד וואו. לכיס, למעט אדמי זיכיון. עכשיו, אתה יודע, בסוף אם בן אדם מגיע, בן אדם לא מצפה לפתוח עסק בהשקעה אפס. אבל אני רואה המון המון אנשים עם כל אלה שמסתובבים עם חלומות לבתי קפה והשקעות של מיליונים, פתאום הם מבינים שאפשר לפתוח עסק בהשקעה של 250-300 אלף שקל, אולי אתה לא צריך לשים בעצמך את כל הכסף, ולהתפרנס, ולהתפרנס יפה.
וואו.
הם הולכים על זה.
איזה יופי.
יפה מאוד. אנחנו, פה מה שאתה אומר עכשיו, מה שדיברנו גם קודם, נושא של אמון של זכיינים ברשת. אנחנו גילינו נתון מאוד מאוד יפה על רשת אותנטי. ספר לנו קצת על הזכיינים החוזרים שלכם. אפרופו לקוחות חוזרים, זכיינים כלקוחות חוזרים. תן לנו על זה מילה. מה קורה אצלכם?
בעצם היום מתוך 24 סניפים, 10 סניפים שייכים לשלושה זכיינים. יש זכיין אחד שמחזיק כרגע 5 סניפים, עוד זכיין שמחזיק 3 סניפים, ועוד שתי שותפים שמחזיקים 2 סניפים ממש מעכשיו. וזה בינינו כרטיס ביקור מצוין.
אני תמיד, כן, זה מוסיקה לאוזניי, כי אחד הקריטריונים מבחינתי על רשת מצליח, זה שזכיין מחליט לרכוש שוב ושוב ושוב באותו מקום. זאת אומרת, כל כך טוב לי פה, ולצד השני, למישהו שבוא נגיד עם המזכה והרשת לא טוב, הוא לא ישקיע שוב. אז איזה יופי.
כן, אנחנו חייבים להתקדם. אין
לנו זמן, כן. אבל מה זה מזכיר לי את התיאוריית השולחן גם. כן. הכל מסודר.
הכל מסודר.
כן.
דבר דבור על אופניו, מה שאומרים.
כן, זה יותר מדי זמן להסביר, אבל...
אנחנו מקסימום נזמין את אילי שוב, כי יש לנו עוד הרבה דברים לשאול אותו.
כן.
קצת עצות, אילי, ממך. איזו עצה אתה יכול לתת לזכיינים?
לזכיינים? תבדקו רווח גולמי. אני חושב שרווח גולמי בסוף זה מה שמעניין בעסק, לפני מחזורים, ולבקש לראות את זה בכתוב, מה שנקרא. אצלי זה נורא קל, כי הזקנים שלי בעצם עושים הנהלת חשבונות בעצמם.
כן.
אני לא יכול לשחק, גם אם אני רוצה לשחק, אני לא יכול לשחק.
כן.
זה, אני חושב, הדבר הכי חשוב. גם כשאומרים לכם מחזורים, אני... מגיעים אלינו זקיינים מרשתות מתחרות שאנחנו מכירים, והם נותנים להם מספרים שמספרים הם או לא אמיתיים או לא מייצגים. זאת אומרת, לספר על סניף שמייצר מספר מסוים, אז יכול להיות שהוא ייצר אותו פעם אחת, אבל אנחנו מכירים את המספרים ומכירים את המספרים בענף.
אוקיי. תבדקו רווח גולמי, זכיינים.
כן, ותהיו אמיתיים. זה כבר הצעה שלי למזקים, האמת.
אז מה ההצעה למזקים?
תהיו אמיתיים. תהיו אמיתיים, אל, כי אני חושב שאפרופו את זה שדיברנו על זקיין שבא ולוקח סניף, אחר כך עוד סניף, זה אם הוא לא מאוכזב. ובסוף מתאכזבים מאנשים.
זה לא אם הוא לא מאוכזב, זה אם הוא מרוצה.
אם הוא מרוצה.
נלך על החיוב, לא נלך על השלילה.
אבל אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות מרוצה, כן, אני לא מפסיד או אני מרוויח, אבל שאלה אם אני מאוכזב מהבן אדם. האם הבן אדם הבטיח לי שאני הולך להתאשר? אנחנו אומרים, מחנות פיצוחים ותורות יבשים, לא מתאשרים. אני אומר את זה גם פה.
כן. אבל מצד שני אפשר לקיים עסק בכבוד ולהתפרנס בצורה מאוד מכובדת וגם להרוויח כסף.
אפשר לפתוח 2 ו-3 סניפים, כן. ואז זה כבר סיפור אחר לגמרי, כי מהסניף השני והשלישי אתה מרוויח הרבה יותר טוב מאשר מהראשון.
כן, טוב, אתה כבר מכיר את השיטה וכו וכו.
יש לך כוח אצל
הספקים. סטיבן, אתה רוצה להגיד משהו נוסף לעילי לפני שאני סוגר את התוכנית?
אני רק רוצה להגיד שזה באמת, תראה, אני עוד פעם, אחד המטרות שלי זה לנסות להביא את הניסיון הבינלאומי לפה, להגביר את הסטנדרטים. סטנדרטים של בעצם המזקים לטובת הזכיינים שלהם. ושפו לך, באמת, באמת, מאוד יפה, ואיזה כיף לשמוע ש... בוא נגיד שאחד, אתה או אותנטי, אחד הדוגמאות, בהחלט שאני יכול עכשיו לבוא, עכשיו שלמדתי, לבוא ולהגיד, לא הכל פה שחור. הנה, בבקשה. יש פה מזקים שגם יודעים לעבוד ולעזוב. הם שמים את הזכיין שלהם, הצלחה של הזכיין, הצלחה שלכם, ממש.
אנחנו תמיד אומרים שלנו יש שתי סוגי לקוחות. יש את אותו לקוח או לקוחה שמגיעים לחנות וקונים, ויש את הסוג הלקוחות השני, שזה הזכיינים. אנחנו מתייחסים לזכיינים כאילו הם לקוחות.
יפה מאוד.
טוב, חברים. אז אנחנו ממש צריכים לסיים, אז קודם כל תודה רבה אילי מזרחי שהיית איתנו, סטיבן, תודה רבה. היה לנו כאן שידור מלמד, מרתק ומרענן עם אילי מזרחי, המנכ״ל המשותף של רשת אותנטי, כל הדברים הטובים. גם למדנו על הדרך של יזמים בעולם הקמעונאות, במעבר מתחום לתחום. גם שמענו מאילי איך בא לידי ביטוי האמון של הזכיינים ברשת. כל נושא ההדרכה וספר הנהלים, איך הדברים האלה מתקיימים ברשת אותנטי. תודה רבה, סטיבן. היה מעניין מאוד.
תודה גם לכם, כרגיל.
אני עורך דין אדיר זאבי, ואיתי סטיבן וולפסון, אנחנו הזכייניסטים. אנחנו נשמח לפגוש אתכם גם ביום ראשון הבא, בשעה 11, לפתוח איתכם ועבורכם את שבוע העסקים. אז שיהיה שבוע טוב ומוצלח ובשורות נפלאות לכולם. תודה רבה, תודה אילי, תודה סטיבן.
שבוע טוב.
בסדר, לא מוקשיב למי שמדבר בלי קשר חושב מחוץ אל הקוסה וגם מעבר אמת מקי עורק עד הקבר לא מתערבב, לא משחק במשחקים לא קונה, לא קונה 1,000 חיוכים עסוק בעצמי לא טובע בצרכים שנחשים שמנסים למשוך בחוטים בבילן בזיין אכבר מול עין בחיפוש אחר האושר לא מחפש לי עוד המעליין שקלף, קפה שחור חזק עם הנצ'ה הכי שחור במשחק שולו הסנדק, סטול
משאיר אבק, מרימים את הראש, צופים למרחק.
אני אסתר